אחרי החגים שמח לכם, שבועיים מהיום, עוד בחירות מיותרות, כן ביבי, לא ביבי, זה מה שמעסיק את הפוליטיקה הישראלית ואת השופרות. שום דבר עקרוני או מהותי. יש בכלל נושא עקרוני כלשהו שמעסיק את הפוליטיקאים? למשל, שנת השיא בעליית מחירי הדיור, 19%, מטורף. או החינוך בפריפריה, או הבריאות של כולנו, הגזמתם. והנכים והקשישים, ומה עם עליית המחירים של עשרות מוצרי מזון וניקוי? זה שוב קרה היום ועוד כמה ימים. ומה התייקר? קונפלקס, מרקים או רטבים, שוקולד, תה, מיונז מסוגים שונים, חומרי הניקוי של סנו והרשימה עוד ארוכה. ולצערנו זה לא ייגמר בזה. בקיצור, אנחנו נמשיך להמליץ לכם להסתכל על המחירים בסופר ולבחור אלטרנטיבות. ויש לא מעט כאלה, טובים לא פחות, קבלו את הטיפ הקטן הזה מאיתנו, כי את חברי הכנסת זה לא מעניין, כי יש בחירות. ומה התייקרויות קשורות לבחירות בכלל? זה כן ביבי או לא ביבי? כי זה בסך הכל הכיס שלנו. עניין שולי שכזה. אגב, אתם חושבים שאת העצלנים במרכאות של הליכוד, אלה מהפריפריה שהזכירו אותם מעניינות ההתייקרויות, התייקרויות המחירים? אולי הם כבר סבעים מהבטחות שווא. נגיד, מחשב לכל ילד, הבטחה של נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, עוד מ-1996. קרה? לא. בימים הקרובים נתייחס באיפה הכסף, על מה שלא ידברו עליו בבחירות, בחירות מספר 5. הרשימה ארוכה, קשובים להצעות שלכם. כתבו לנו מה מטריד אתכם, שאנחנו לפחות לא נפספס. Here comes the money! Here
we go! עכשיו, ב-103 FM... איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל איילון.
אז מחירי הדירות עלו, האינפלציה יציבה פחות או יותר, מחירי הסחירות מזנקים, אבל ברכישת דירות נרשם שפל של 3 שנים. הקבלנים מספרים לנו שהמחירים ממשיכים לעלות, מיד כל ההסברים. עליות מחירי המזון וחומרי הניקוי, נדבר עם איתן יוחננוב ועם אוהד סנדלר, גוד פארם, מה קורה בבריטניה, משבר כלכלי עמוק, האם ליז טראס תהיה ראש הממשלה שכיהנה בתקופה הקצרה ביותר של הממלכה, נדבר עם אלעד שמחיוב. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? שידור חי, גם בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. שוק הדיור כמובן גם לא עוצר, ומנגד גם רושם ירידה חדה ברכישות. בחודש אוגוסט נרשמה צניחה של 49% בביקוש לדירות חדשות. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נמכרו 2,782 דירות. אוהד דנוס, שמאי מקרקעין, מעריך שהעלאת הריבית תבלום את המשך עליית מחירי הדיור.
הנתונים החדשים שפורסמו היום אינם מפתיעים, אנחנו עדים מזה מספר חודשים לצמצום בכמות העסקאות, זה נובע בעיקר מהעובדה שהמחירים פשוט גבוהים מאוד, ולמרות מה שנאמר על כך שחלק מהעסקאות לא מדווחות, עדיין אני בדעה, ואני חושב שהנתונים ממחישים זאת היטב, שיש איזושהי עצירה בשוק, עצירה שניתן ללמוד עליה גם בכיתון בהיקף המשכנתאות שניתלות. אני מניח שמה שנראה בשלב הבא זה בלימה גם של המחירים, ובהמשך כתוצאה מהריבית שעלתה וכנראה תעלה עוד, אפילו ירידות מחירים בשוק.
עוד מעט נמשיך ונטפל בנושא הזה בהרחבה, ומאבק רכזי ביטחון שוטף ביישובים מחריף. ההסתדרות הלאומית וועד הרכזים מאיימים להשבית מהלילה את פעילותם. איתי הופן, יושב ראש ארגון הרכזים, אומר לאיפה הכסף, שהרכזים דורשים להיקלט כעובדי משרד הביטחון מן המניין ולשפר את תנאי עבודתם.
החל מהלילה לא יהיה ביטחון בכלל היישובים המאוימים ביותר במדינת ישראל. אנחנו דורשים כי יכירו בנו כאנשי ביטחון. אנחנו דורשים שמשרד הביטחון יכיר בנו. אנחנו דורשים שיסדירו את תנאי העסקתנו ואת הסמכויות של הרבש"צים. אנחנו לא יכולים להמשיך לפעול ללא תנאים, ללא ביטוח וללא כל סמכות בשטח. מוציאים אותנו לקרב, אבל אין לנו אבא ואין לנו אמא.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד מחירי הדיור היקרים והשפל בקניית דירות חדשות, איך זה מסתדר? אנחנו רוצים להבין מה קורה אצל הקבלנים קודם כל, מה האמת, כי רק לפני מספר ימים, בעת פרסום מדד המחירים לצרכן, מתברר שמחירי הדיור עלו ב-19% בשנה, CSIים, מחירי הסחירות מזנקים, קפיצה של 8% במחיר בחוזים חדשים, והיום על המס כאמור מפרסמת, כמו שאמרתי קודם, נתונים חדשים, ולפיהם בחודש אוגוסט נרשמה צניחה, לא פחות מ-49%, כמעט 50% בביקוש לדירות חדשות. אנחנו רוצים לבדוק איך זה מסתדר, כל הנתונים הסותרים האלה. אמנון מרחב הוא מנכ"ל התאחדות בוני הארץ. שלום אמנון.
שלום, אחר צהריים טובים.
שלום, שלום. אז קודם כל בוא תסביר לנו מה אנחנו יכולים להבין, כי אתה יודע, כשמקשיבים לנתונים, מצד אחד ירידות חדות, מצד שני אתה בביקוש בדירות, מצד שלישי מה קורה אצל הקבלנים. תעשה לנו סדר.
כן, ננסה לעשות סדר בתמונה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ואיך אומרים, הקהל הרחב גם הוא עומד מבולבל. אז בואו נזכור כמה נתונים שהם חובה לשים אותם על ראש שמחתנו במרכאות. אחד זה שבמדינת ישראל חסרות היום כ-150,000 דירות. דירות הן מצרך במחסור. יש עודף ביקוש על ההיצע. זה מצב כלכלי שמביא לעליית מחירים תמידית. כדי שזה ייפטר, במדינת ישראל צריכות להיבנות כל שנה 100,000 יחידות.
100%, אבל את זה, אתה יודע, אנחנו ניהלנו את השיחה, רק שנייה, אמנון מרחב, אנחנו ניהלנו את השיחה הזאת לא מעט פעמים, ובכל פעם אתה חוזר על אותו...
מה לעשות? אני חוזר ואנחנו רואים כל מי שמחכה ומייחל.
אבל רגע, איך אתה מסביר את הירידה של כמעט 50% ברכישת דירות חדשות? ויש גם ירידה רכישות בדירות יד שנייה, ומצד שלישי מחירי הדיור, הדירות הסחורות עולים, ואתם כל הזמן אומרים לא בונים מספיק דירות והמחירים ימשיכו לעלות, אז משהו לא מסתדר פה.
להפך, כל הנתונים מסתדרים, ואיך אומרים, גם אנחנו היינו רוצים להתאכזב כמוכם במובן הזה ש אנחנו נטעה, אבל אנחנו לא טועים בערכות שלנו. אנחנו גם רוצים כאחראים על הסקטור הזה של בנייה למגורים, לראות התמתנות והרבה יותר ודאות. אבל למה זה לא קורה? כי מצד אחד יש מחסור ולא בונים יותר, מדינת ישראל לא משווקת יותר קרקעות. אז מה שאנחנו רואים עכשיו זה כמו שהיה בשעתו במחיר למשתכן. המדינה ציננה את תחום הביקוש, זה צינון, אני קורא לזה רגעי, בכלכלה קוראים לזה ביקוש כבוש, כובשים את הביקושים, גורמים לציבור הקונים לשבת על הגדר, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה.
כלומר,
ארבע,
אתה יכול להגיד לי שגם...
אבל
האם
את שואלת, האם את חושבת, סליחה רגע שאני...
כן.
ממשיך ברצף שלי.
Okay.
האם את חושבת שמ-150,000 איש שאין להם דירות, פתאום העניין נחתך בחצי, כמו שנניח מסתמן מהנתון הזה שמחיר, הביקוש לדירות נחתך בחודש האחרון בחצי, הרי ברור לכולם שלא. אותם 150,000 איש שאין דירה בבעלותם.
כלומר, מה שאתה אומר, זה לא משנה מה יעשו. רגע, שנייה, אמנון, בואו נסביר.
הם לא רצים למשרדי המחירות.
הבנו, בסדר גמור. רגע, זאת אומרת, שנייה, בואו תאפשר לי לשאול שאלה. כלומר, מה שאתה אומר, לא רצים למשרדי המחירות. כלומר, גם אצל הקבלנים מרגישים, אתה אומר, עצירה, אני יודעת, אתה קורא לזה באיזושהי מילה מחובסת, אבל פחות אנשים באים, פחות אנשים מתעניינים. יש לזה סיבה.
תראי, קודם כל, כולנו חיים באותו שוק. הקונים שומעים שהריבית עולה, ובאמת מחיר הכסף יקר.
הם לא שומעים, המשכנתה התייקרה.
נכון.
בפועל.
הם אולי יותר בררנים. הם ממתינים, אולי הם מצפים שהמחירים ירדו, יש פה איזשהו הסתכלות, מה יקרה
אז עושים צעדים, עושים צעדים, הריבית מתייקרת, ועלויות...
מה שקרה לאורך שנים, כשאת מסתכלת, לאורך שנים, כל התהליכים האלה לא הובילו בלונגרן לירידת מחירי הדירות. הם עשו איזשהו תיקון נקודתי, אבל בלונגרן המחירים רק עולים.
תגיד, אולי נוח אחד... לכם להמשיך ולהתלונן?
רק שנייה. קודם כל, אף אחד לא יצטער אם היא עלייה, כמו שהיה בשנה האחרונה, של מעל 20%, השוק התמתן. באמת, גם הקבלנים, אנחנו שואלים אותנו, למה אתם קוראים כל הזמן לטיפול במשבר בשוק הדיור? הרי לכאורה, הקבלנים נהנים. לא, הקבלנים לא נהנים מזה, הם לא מרוויחים יותר. כי מחירי הקרקע גבוהים יותר, מחירי התשומות גבוהים יותר. גם הקבלנים משווים לשוק יותר...
באופן עקרוני, אבל 100%, אבל אנחנו מכירים את הסיפור הזה כבר יותר מ-10 שנים. אולי זה נוח לכם? אולי אתם לא מעוניינים
ש... למה לא מצליחים? קודם כל, הקבלנים זה לא נוח.
אני אגיד לך אולי למה לא מצליחים, כי ממשלה מתחלפת כאן כל דקה וחצי, וכל שר שיקון מגיע עם איזשהו רציונל חדש, ועד שמתחילים לעשות משהו, אז משהו אחר קורה, ויש עוד פעם בחירות.
אז איך אומרים, התשובה היא בגוף השאלה.
כלומר, רק הצעי הדירות, והמנהל יודע את זה, ואף אחד לא...
נכון, המרוויח הגדול משתוללות המחירים ומחוסר, מהיעדר תוכנית סדורה בענף המגורים, המרוויחה הגדולה היא מדינת ישראל, שהקופה שלה מתעשרת ממחירי הנדלן ומהמיסוי של הנדלן.
מה קורה בתחום משקיעי הדירות?
יפה, שאלה מצוינת. ככל שהריבית עולה, המשקיעים יעדיפו להשקיע באפיקים אחרים ולא בדיור.
יעדיפו או מעדיפים כבר? אתה רואה את זה כבר?
ואז מה שנראה זה פחות דירות להשכרה, דבר שיוליד וימשיך להביא לעליית מחירי השכירות, ואז ידחוק את השוכרים לאן? לרכישת דירות, כי אדם יגיד, וואלה, במקום לשכור דירה ב-7,000 שקל, אני אקח משכנתה ב-7,000 שקל, ויכנס חזרה למשרדי המחירות.
תראה, בוא לסיום, בסדר, אני מבינה מה שאתה אומר, עד שלא ישחררו קרקעות.
אם לא יהיה פה תוכנית כוללת, כמו שאנחנו מטיפים לה, שאנחנו קוראים לעסקת חבילה,
לצערנו כנראה לא תהיה, לא תהיה, כי המצב הפוליטי...
כנראה לא יהיו ניסים, אז איך אומרים, שלא נתפלא, אם נקום עוד פעם ב-15 לחודש הבא, ונמשיך לראות עליית מחירים, אולי לא 2% לשנה, אולי לא 2% לחודש, או 21% לשנה, אולי נראה את זה ב1.5%, או ב1.25%, זה מנחם אותה?
לא, אתה אומר 21, אנחנו מדברים על 19, לא? 19%.
19 זה כשאת משקללת גם יד ראשונה וגם יד שנייה. אם את מסתכלת רק על יד ראשונה,
21%.
היד כבר מזמן עלתה מעל
סיפור. טוב, בסדר. אמנון מרחב, זה לא נשמע מעודד.
כשאתה מסתכל על פריטים, כאילו אתה אומר, זה לא מסתדר, יש פחות ביקוש, המחירים עולים, הריבית עולה. אבל בעצם את מבינה שמי שמסתכל על התמונה ומבין שיש פה מחסור והעצה לא הולך לגדול, לא ממהר, לא להוריד מחירים וכו'.
הבנו. מנכ"ל התאחדות...
הם מבינים שבסוף המחירים יעלו כנראה.
מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, הקבלנים, אמנון מרחב, תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום. בואו רק נספר לכם על כמה מחירים, מי הערים המובילות במחירת דירות חדשות. למשל, תראו מה קורה בלוד. לוד, שממרץ עד מאי נמכרו 60, אחר כך זה עלה ל-388, סך הכל אחוז השינוי שם כלפי מעלה הוא כמעט 550%. לעומת זאת, תל אביב, שהיא משמעותית, ירדה ביותר מ-9%, שנתון כזה לא היה לנו כבר הרבה מאוד זמן, וזה משפיע בגדול על המחירים. גם נתניה, למשל, שם יש הרבה מאוד דירות להשקעה, יותר מ-24%, של הפחתה בקניית דירות, וזה מאוד משמעותי. יונתן ברליני, יושב ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות יועצי המשכנתאות. שלום יונתן.
צהריים טובים.
שלום. תכף נדבר עליכם, על יועצי המשכנתאות ומה קורה עם המשכנתאות והתחום הזה, אבל קודם כל, מה זה אומר לך? כמה מספרים הקטנים האלה שאני הבאתי כאן, שלמשל ללוד רצים כמו משוגעים, מתל אביב טיפה בורחים או יושבים על הגדר והממתינים, רמת גן גם צנחה באופן של יותר מ-70% במחירות. מה זה אומר לכם?
אם אנחנו נסתכל על ננקה מתוך כל הרשימה הזאת את הערים של מחיר למשתכן, אנחנו נראה באמת ירידה. כלומר, כל השוני העצום הזה בין ערים שונות, רובו המוחלט נובע פשוט מפעילות של הממשלה, כלומר מחיר למשתכן. אם בלוד יש המון פרויקטים שמחיר למשתכן, הם ממשיכים לפעול בכל שוק, שמשפחה מקבלת הנחה מאוד גדולה, היא קונה והקבלנים בונים, וזה בכלל, ואין שם עצירה בכל מקרה. אז בעצם, אם רוצים לקבל תמונת מצב שמה קורה בשוק האמיתי, אז צריך לנקות את הערים שיש בהם פרויקטים מאוד גדולים של מחיר למשתכן, כמו לוד בדוגמה. הדוגמה שהבאת, ואז נקבל תמונת מצב אמיתית של באמת ירידה בהיקף העסקאות.
תגיד, אז הקבלנים בעצם, הוא אומר, ממשיכים לבנות והמחירים ימשיכו לעלות, ויכול להיות שיש איזושהי עצירה זמנית עד הוק, כי אנשים יושבים על הגדר, מחכים לראות מה יקרה, שוב בחירות, שוב פוליטיקה, שוב אולי יהיה שר שיקון אחר, מחכים לראות מה יקרה. איפה אתם מרגישים את זה?
אני חייב להגיד כהקדמה ששמעתי אותו, וממש כיף תמיד להקשיב לקבלנים. הם כל כך אופטימיים, הם היחידים במשק שלא משנה מה מצב השוק, הם תמיד רואים את הענף שלהם ממשיך להרוויח ולצמוח, ובהקשה זה תמיד כיף להיות קבלן.
לא, האמת שיש לו, אבל האמת שיש לו שיר אחד, רק שחרור קרקעות.
נכון, ובהקשה זה תמיד רואים עלייה.
זה חלק מתוך השלם, אבל השלם הוא גדול. יש פה הרבה חלקים לשלם הזה.
נכון, אנחנו רואים, תראי, זה מציאות מאוד ושוק מאוד מעניין ומורכב, ואפשר אולי אפילו להגיד מציאות שיוצרת את עצמה שאנחנו מכירים הרבה בעולמות הכלכלך, הפסיכולוגיה משפיעה, אבל אנחנו מדגישים ירידה גדולה בכמות הביקושים, אנחנו מתכוון ליועצי המשכנתאות, כלומר הרבה פחות זוגות ואנשים שפונים לצורך קבלת משכנתה, כלומר היקף גדול, ירידה גדולה מאוד בבקשות לרכישת דירה. מצד שני, אנחנו באמת לא רואים את המחירים, במיוחד ביד ראשונה, יורדים. צריך להבדיל פה בין יד ראשונה ליד שנייה, שביד שנייה יותר רואים את הירידה בביקושים, מאשר אצל הקבלנים, אבל רואים שזה עדיין לא משפיע על המחירים. כלומר, אפילו ירידה בכמות הביקושים, וירידה גדולה מאוד בכמות הביקושים, אנחנו מדברים על עשרות אחוזים שמדברים על כל שוק הנדלן, וזה עדיין לא הצליח להתגלגל לרמת המחירים. ואז בהקשר הזה, מי שבתוך השוק אומר, אין לי סיבה להוריד מחירים, שווה לי לחכות, ובדרך כלל זה מצליח, ואז יש לנו מציאות שיוצאת את עצמה, והמחירים כל הזמן עולים.
מה אתה אומר בעצם, יונתן ברלינר, שאנשים היום תקועים נגיד עם דירות, או שאני עדיין מגזימה בגדול? זה אולי מתחילים ככה להרגיש את השוק, שאולי באמת אנשים שיש להם עוד דירה למחירה יושבים ותקועים כי הם לא מצליחים למכור אותה, או שזה זה בקטנה?
זה בקטנה, כלומר אנשים לא ממהרים למכור, אין הרבה אנשים שתקועים עם דירות באופן כללי. אנשים שיושבים על דירות או שרכשו דירות להשקעה, לצורך השקעה, הם אף פעם לא נתקעים עם דירות. האנשים היחידים שאפשר להגיד תקועים עם דירה זה משפרי דיור, שמראש לא התכוונו ולא יכולים להחזיק שתי דירות. כלומר, קנו דירה חדשה מקבלן לפני שנה ולפני שנה, היום חייבים למכור את הדירה שלהם, והם חייבים למכור, אז בסדר, אז הם מורידים קצת, מורידים אחוז, שתיים, או בוא נגיד זה ככה, תכננו למכור אותה בעוד 5% או 10% יותר גבוה, ועכשיו נאלצים להתפשר במחיר, אבל זה עוד לא ירידה, אבל הם לא מרכז השוק.
אתה יכול לתמחר את זה באחוזים? אתה יכול לתמחר את זה באחוזים?
לא, זה יהיה יומלני מצידי, אבל אני יכול להגיד שזה שולי ביחס לשוק. 5%, 10%, לא משהו שיכול להשפיע על השוק. רוב המוחלט של השוק, גם של השנייה, פשוט מחכים על הגדר. עכשיו, תראי, ברגע שיש פחות רכישות מקבלנים, כלומר, חלקם זה משקיעים וחלקם גם משפרי דיור, אז הם גם בסוף פשוט פחות צריכים למכור. כלומר, כל המשפרי דיור שקצת יצאו מהשוק, המשקיעים יצאו מהשוק באופן מאוד מאוד משמעותי, גם משפרי דיור יצאו מהשוק, כלומר, זה לא זמן של התחדשות, שאנשים שלא חייבים לקנות קונים, אז הם גם לא צריכים אחרי זה למכור את הדירה שלהם. כלומר, אין לאף אחד באמת לחץ ביד שנייה, אין כמעט לאף אחד לחץ למכור את הדירה.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, יונתן ברלינר, לסיום, האם יש אנשים שלקחו משכנתה, נטלו משכנתה, ומצטערים כי לא חישבו נכון, לא העריכו נכון, או יוצאי המשכנתאות לא אמרו להם, או הקבלנים לא אמרו להם, חברים, הכלכלה הולכת להשתנות פה, תהיה אינפלציה ויעלו את הריבית וכו', והיום אנחנו תקועים, האם באים ומתחרטים, או שאומרים, אוקיי, לא עשינו עסקה, אנחנו רוצים למכור, רוצים להחזיר את המשכנתה, להמשיך לגור בשכירות וזהו.
לא.
אין דבר כזה?
לא, אנחנו לא מזהים כזו תנועה. אני אגיד יותר מזה, אפילו יש הרבה אנשים שהתשלומי משכנתה, העלייה הגדולה בהחזרים החודשיים של המשכנתה, היא מכבידה עליהם וקשה עליהם, והם אומרים מה אני אעשה עם זה.
נכון.
ועדיין הם לא מצטערים שהם קנו דירה. בגלל שגם מחירי השכירות מאוד עולים, ובגלל ש הם כולם מאמינים שבעתיד כנראה המחירי דירות יהיו יותר יקרות, אז אין לנו, אז הם לא אומרים, אז הם לא מצטערים על זה, כי הם, זה יקר להם היום, אבל הם אומרים מחר זה יהיה עוד יותר יקר ויהיה עוד כן, יותר בעתי, אז אין, אנחנו לא חושבים אותם.
אתה יודע, לסיום אני רק אגיד שמה שאנחנו כולנו צריכים להתנחם בו, שבכלכלה יש מעגלים, כלומר אם היום אנחנו מצאים בפיק של עלייה ונגיד שעוד לא הגענו לשיא, בסוף זה מתחיל לרדת, כלומר יש פה איזה רציונל לכל הסיפור הזה, אז יכול להיות שממתינים גם לזה, צדקתי?
אני לא יודע אם ממתינים, אני חושב שיש הסכמה, או לפחות מצפים שתהיה עצירה, כלומר עגלים בשוק כמו שהיה לנו לפני כשנתיים שלוש, שבמקום ירידת מחירים יש לנו יותר עצירה. מאוד יכול להיות שבאמת בגלל הביקושים, בגלל שיש גם ביקוש מאוד קשיח אמיתי של אוכלוסייה שגדלה בה, שזה שונה מבעולם, כי בעולם בעקבות העלות הריבית המחירים ידעו, בערים המרכזיות בעולם הם ידעו, בארץ לא, כי יש גם ביקוש קשיח, אבל אז במקום ירידת מחירים יש לנו, נקרא לזה, יכול להיות יותר עצירת מחירים לתקופה יותר ארוכה, עד לגל הבא.
טוב, יפה, אנחנו נסתפק בזה. יונתן ברלינר, יושב ראש הוועדה המקצועית בהתאחדות יוצאי המשכנתאות, תודה רבה. עוד נשוב לשוחח, להתראות. שלום, שלום. הנה ראות עם העדכונים. טוב, זה לא רק דירות, כמובן לזה אנחנו כבר רגילים, עולים, יורדים וכו'. האוכל שלנו ומוצרי הניקוי שלנו והקוסמטיקה שלנו וכל מה שאנחנו משתמשים, ותמיד אנחנו אומרים כאן, תסתכלו על המחירים, תקנו גם את המותגים הפרטיים ותרוויחו הרבה, תלמדו להסתכל, לא חייבים להידבק לאיזה משהו שנדבקתם אליו במשך עשור או כמה, אפשר לצאת מזה בצורה טיפה יותר זולה ולא לשלם כל כך הרבה. איתן יוחננוב, בעלים ומנכ״ל רשת יוחננוב, שלום.
שלום.
אז קודם כל נתתי הרצאה קטנה, מה קורה ברשת שלך?
ממש אני הקשבתי להרצאה שלך, זה בדיוק מה שאנחנו בדיוק לשם דוחפים. ובאמת מכוונים את הצרכנים גם בקטגוריות וגם במבצעים, רואים את זה הרבה, המון מוצרים חדשים עולים למדפים, גם במוצרי הבית, ממותגים על ידי שמנו, ובאמת נותנים מענה נהדר גם לאיכות וגם למחיר, ובאמת הצרכן צריך להיות יותר פתוח להתנסות, ולא נעול רק, אם הוא באמת מחפש להשיג
אז תראה, יפה, בדיוק, שזה הגיוני גם לאנשים שיש להם יותר, וגם לכאלה שיש פחות. אני רוצה לשאול אותך, לפני שניכנס אולי לפרטים, מה עושים עוד יותר, ואיך מתנהלים עוד יותר, ומה בעצם עולה, האם אתם כבר רואים את זה ברשתות, בחנויות הגדולות שלכם, הלכה למעשה על הקונים, האם אתם רואים שהיום הצרכן, הלקוח, מסתכל אחרת על הסחורה במדף?
תראי, השיח בתקשורת, וגם אני יכול להעיד את זה על עצמי, שהאינטרס האישי שלי להופיע ולדבר על זה, הוא בא מתוך זה שהמטרה היא באמת, מדברים על זה ורוצים להוזיל את סל הקנייה, אז הנה אנחנו עושים את זה, ובואו תשתפו פעולה עם, עם התהליך הזה, ואכן באמת אנחנו רואים לא מעט צרכנים שעוברים, ואפילו מרוצים. אני היום פצעתי לקוחה וארגנה לי על מוצא חומרי ניקוי שאנחנו מייצרים אותו, ואמרה לי שלא רק שהיא נהנית ממחיר של חצי מחיר, שעולה 10 שקלים במקום 19 שקלים, והיא אפילו מרוצה מהמוצר יותר מה שהייתה מרוצה מהמוצר הקודם. אז גם הדברים האלה קיימים, ואנחנו עושים את עבודתנו, אנחנו מתאמצים מאוד להביא מוצרים, ולא סתם מוצרים, אז אנחנו באמת רוצים להעביר את המסר הזה לצרכנים, שישמחו ויבטחו בנו שאנחנו עושים מאמץ, להעלות מוצרים טובים על המדף, ולא רק מוזלים יותר.
כן, כי טונה כבר ראינו, למשל, סתם ניקח אותה כדוגמה, כי טונה או פסטה, אפשר לקנות מוצרים אחרים מתוצרת אחרת, וזה בהחלט אותו טעם, ושלא יעשו לנו, לא יעשו עלינו סיבובים. עכשיו, מה מתייקר? עזוב רגע את המוצרים שלך, את המותג הפרטי של יוחננוף. מה מתייקר בעצם מ-1 בנובמבר, והיום כבר אנחנו רואים טרה ועוד כל מיני חברות כאלה.
תראה, אני אפתיר אותך, הנה, כמו שאני מדברת על זה שמדובר על עליית מחיר של צער היום, אבל בפועל היא לא בוצעה. זאת אומרת, אנחנו שיתפנו את הפעולה, מסיבותינו שלנו השמורות במערכת, לא שיתפנו פעולה עם זה, ולא העלינו את המחירים. כמו כן, אני אומר עוד הפעם, זה יפה מאוד שספקים שולחים מחירונים, או מצהירים על כך שרוצים עליית מחיר, זה לא משהו שהוא יבוא בקלות.
כמה זמן אתה יכול להחזיק ככה ולא להעלות מחירים, למרות שזה טרה כמשל, וזה באופן גנרי, יש טראוס, יש תה, יש כל מיני דברים כאלה שיעלו.
עוד פעם, אני אומר, אני אחזור ואגיד את זה עוד פעם, אנחנו בסופו של דבר עושים מסע ומתן עם הספקים, ומדברים, ובסוף מגיעים לעמק השווה, וכך יהיה עם כולם, ולכן אנחנו לא ממהרים לעשות, אנחנו לא עושים מה שאומרים לנו, אלא אנחנו עושים את זה בהבנה משותפת.
רגע, אבל איתן יוחננוב, אותה טערה, תבוא ותגיד לך, סליחה, אתה לא רוצה לשתף איתנו פעולה, אני לא מביא לך מוצרים שלי.
אז
רואה, אתה לא יצרן חלב. אז יש פה, יש פה דברים, גם תנובה, גם טערה, גם...
זה נכון מאוד, בהחלט, אבל הנה דוגמה, אנחנו יודעים להביא מוצרים מקבילים, ולהרוץ אותם על המדפים. כמו, אנחנו יודעים לעשות את העבודה שלנו. ומלגד, אני לא אמרתי שבסופו של דבר לא נגיע בסוף איכשהו נצטרך להסתדר. אז בסוף מוצאים את עמק השווה, וכמו שראינו עד עכשיו את כל הרעש שעשו, אז ראינו במדד האחרון ש... המדד די היה מרוסן, זאת אומרת שהעליות שדיברו עליהן כל כך בגדול, בסופו של דבר התבטאו בעליות מינורית.
נכון, עדיין המדד הפתיע, אבל אנחנו עדיין במצב טוב יחסית למדינות אחרות, בסדר.
המדד לא הפתיע סתם, המדד לא הפתיע סתם. המדד הוא מדד, הוא מראה באמת התייקרות המוצרים, ובעיקר מגיע ממוצרים מובילים במזון. ובהחלט, אני אומר שבסופו של דבר, כל הפעילות וכל ה... הרנות של הצרכנים, והתקשורת, וכולם ביחד, אני חושב שהנה התוצאה של זה מוכיחה את זה במדד.
אנחנו במקום אחר מהעולם, או שכולם מתנהגים פחות או יותר באותה צורה?
תראי, אני אגיד לך מה, זה צריך לדעת להשוות את זה, כי אם נשווה את זה, מה שנקרא דולר מול דולר, או שקל מול שקל, כן. מול מטבע אחר, אז אנחנו לא רואים את אותו דבר, ובאמת מסובבים בטורקיה, ורואים אחרים, כשמשווים את זה לשקל, רואים בונה, זה נמוך. אבל אנחנו שוכחים שהטורקים מרוויח 150 דולר בחודש, והאינפלציה בטורקיה היא 70%.
נכון.
אם נשווה את רמת, אם נשווה את רמת הנזק שהצערה הבינלאומית הזאת...
אבל לקחת את זה לקיצון, איתן. אני לא מדברת על טורקיה. אני מדברת על ארצות הברית שזה פלוס 10%, ובריטניה שהיא באמת מזמן לא ידעה אינפלציה כזאת. יש בעיות, אבל זה עדיין לא ברמות של טורקיה, שזה בעשרות אחוזים.
כן, בטורקיה זה קיצוני, בכוונה, לקחתי זה כדוגמה הזאת, כי במקרה יצא לי לראות את זה, אבל בואי, באמת, גם בארצות הברית וגם באירופה, אם נראה את זה, האינפלציה שם היא גם דוהרת, ולא עוצרת, ומפתיעה לרעה, וגם מכפולה, יותר מכפולה מאצלנו.
כן.
אז ביחס למצב העולמי, אנחנו מתמודדים עם זה קצת יותר טוב מה שקורה בעולם.
כן, זה ללא ספק.
למרות שעדיין...
נכון, עדיין יקר.
בהסתכלות של מדינת ישראל, מדינה יקרה.
נכון, אוקיי. טוב, נסתפק בזה. איתן יוחננוב, בעלים ומנכ"ל של רשת יוחננוב, תודה רבה. ושלום לאוהד סנדלר, מייסד ומנכ"ל משותף ברשת גוד פארם. אהלן אוהד.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור. טוב, שוב אני אומרת את זה גם לך, גם למוצרים שאתם מוכרים בגוד פארם, שצריך פשוט להסתכל, אני לא יודעת לכם אין מותג פרטי, אבל אתם
לא, עושים... לא, דווקא אני מתקן אותה, יש לנו מותג פרטי, היום שכבר הוא...
שאתם ביחד עם רמי לוי.
לא, מותג פרטי של רשת גוד פארם, שמהווה כ-11% מהמחזור שלנו.
יפה, ואתם מצליחים להחדיר את זה לתודעה של הלקוחות?
כן, אנחנו רואים, קודם כל, המותג גדל בקצב היסטרי. אנחנו רואים שהצרכן, קודם כל, אנחנו כל הזמן קוראים לצרכן, כאילו, שאתה מגיע למדף, תסתכל לפני שאתה מראים מוצר.
למה צריך להגיד את זה כל כך הרבה פעמים? כי תודעת הצרכנות שלנו היא לא טובה?
הישראלים, כן. הישראלים הם צרכנים של מותג. ואז בסופו של יום, שצרכן ישראלי מגיע למדף, הוא מרים את מה שהוא מכיר. והרבה פעמים עומד לידו, צמוד, את אותו מוצר, שמיוצר באותו מפעל אפילו, ושהוא זול בעשרות אחוזים, ולא מרימים אותו.
אבל אתה לא יכול להגיד, נגיד, דאודורנט מסוג מסוים, לא אנקוב בשמו, אתם מכרתם אותו, נדמה לי, עד לא מזמן ב-10 שקלים, היום כבר העליתם טיפה יותר.
לא.
זה כבר 10.90, זה כבר 11.10, כלומר... ואותו אדם רגיל לדאודורנד ה-X הזה, ולכן הוא לא
יקח את ה... אבל קודם כל, את יודעת, אני לא חושב שיש רשת בישראל שמוכרת כמות של דאודורנטים ומחיר של דאודורנד במחירים שאנחנו מוכרים. אז גם אם אני מוכר ב-10.90 סוג מסוים, למרות ש...
לא, יש מבצעים לרשתות האחרות, גם לסופר פארם וגם לבי.
אבל תראי, אבל תראי, אצלהם המבצעים זה תבואי פעם בקיץ או פעם בסוף שנה, או תחכי לקופון או תחברי אחד והשני ב... אצלי אנחנו עובדים בשיטת ה-EDLP, everyday low price.
אבל כן העליתם.
ולא העלינו כרגע מחירים. כרגע עוד לא העלינו מחירים. כרגע עוד לא העלינו מחירים, אנחנו נמצאים באותם מחירים.
אתה יכול להגיד שאותו דאודורנט שעלה אצלך 10 שקלים עולה
10 שקלים?
לא 10.90 ולא 11 ומשהו?
לא, 10 שקלים. כל הדאודורנטים. אני יכול להגיד לך שכן היה מחסור בעצם בגלל המלחמה עם רוסיה, היה מחסור עם מפעלים שבעצם נסגרו.
נכון.
שזה גם מפעלים של היגיינה נשית וגם דאודורנטים ו...
כל מיני דברים.
וגם עם אספקת הגז, אז מפעלים מסוימים נסגרו. אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו פועלים בכל החזיתות. כאילו זה מצחיק, זה החזיר אותי כמה שנים אחורה, כי בתחילת הדרך הייתי עובד הרבה על יבוא מקביל, ועם הזמן בעצם למדנו לעבוד עם היבואנים הרשמיים. ושוב, בעצם מה שקרה עכשיו, אנחנו שוב חוזרים לעשות הרבה יבוא מקביל. אני לא יכול להגיד לך שזה דבר קל לעשות אותו, אנחנו מצאנו את עצמנו בחודשים האחרונים כל היום על הקו, בסופו של יום יש פה 3-4 חברות שהן שולטות בשוק, כל אחת מחזיקה כ-30 מותגים, ופה הבעיה, שחברה מסוימת מחזיקה 30 מותגים, אז היא חזקה מאוד, ושמוצר מסוים, סתם תך דוגמה, שחברה מחזיקה חיתולים, שהיא מהווה 70% נתח שוק, אתה לא יכול לא להחזיק את החיתולים שלה. ופה בעצם אנחנו מנסים כל הזמן להיות יצירתיים, להביא בעצם, הרי את יודעת, לאו דווקא מוצרים שיש להם נתח שוק מאוד גבוה בישראל, יש להם את אותו נתח שוק במדינות אחרות באירופה. במדינות אחרות באירופה, אני יכול להגיד לך שסתם, למשל דוגמה, מותג חיתולים, אגיס, לא פופולרי כמו בישראל.
100%, אבל למשל יוחננוב אומר לי, אני לא אקח נגיד מטרה או מתנובה, אני לא יודעת מה, אני אביא מותג אחר. או אני אביא את המותג הפרטי שלי, כמה זמן אתה יכול? אתה בעצמך אומר, אני לא יכול.
מוצרים,
אם רוצים להגיד, אם יש דרישה.
בדיוק, אז יש מוצרים שאתה יכול לעשות את זה, ויש מוצרים שאתה לא יכול לעשות, למשל, אתה יודע, סאנו, זו חברה ישראלית, אני לא יכול, אתה יודע, בסופו של יום הצרכן רוצה סאנו.
אבל אתה יכול להגיד להם, חברים, אני לא אמכור את זה במחיר שאתם מציעים לי, אתה עושה את זה?
ברור שאני עושה את זה, ואני יכול להגיד שכל העליות מחירים האלה ששלחו עד עכשיו, הם הלכה למעשה לא מיושמות. כי בעצם מוצאים ממכתב, כל הרשתות לא מאשרות אותו, כולנו בעצם בפעם האחרונה עמדנו, דווקא התאחדנו והודענו שכולם לא מאשרים את העליות מחירים.
עד מתי? עד שסאנו יורידו בחזרה?
אז תראי, מה שהם עושים, הם בעצם מושכים אותנו, זה גם לא נעים, שאומרים לך כאילו, כל חודש אומרים לך, יהיה עלייה בתאריך X, מגיעים למועד, ואז אומרים לך, אוקיי, כרגע הקפאנו את העלה, כרגע דחינו את העלה. אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו פשוט לא מחכים, לא יושבים בשילוב ידיים, ואנחנו מבינים אלטרנטיבות.
נמשיך להתגלגל, אין לנו ברירה אחרת.
אני יכול להגיד לך שלאחרונה מצאנו את עצמנו, חוץ מהצד של לבצע יבוא, גם לנסות לבצע ייצור בעצמנו, לרכוש מפעלים ולנסות לייצר.
טוב, נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אוהד סנדלר, מייסד ומנכ"ל משותף בגוד פארם, תודה רבה אוהד.
תודה לך, כל טוב.
שלום, שלום.
Well, a dramatic economic reversal in the United Kingdom. It comes as Prime Minister Liz Truss is facing growing calls to resign, including many from within her own party. She's been on the job for just 6 weeks. Today, Truss's new Treasury Minister, Jeremy Hunt, ripped up almost all of her economic plan.
Ken, שלום לעצים חיוב בלונדון, מה שלומך?
אהלן, שלומי מצוין בניגוד לראש הממשלה כאן.
זהו, תשמע, אני זוכרת כמה זמן היא על הכיסא, הגברת טראס?
שישה שבועות.
אני זוכרת שדיברנו עם כניסתה החגיגית, וככה מנית את תכונותיה ויכולותיה, ולמה היא באה עכשיו, ואיזה עתיד צפוי לה, ואני קודם ככה אמרתי במשפט בפתיח שלי, שמן הסתם לא שמעת, שיכול להיות שהיא תהיה ראש הממשלה עם הקריירה הקצרה ביותר בבריטניה, או שטעיתי?
לא, זו בהחלט עדיין אפשרות, כלומר גם אם מבחינה היסטורית אולי, היא תצליח להאריך ולעבור מבחינה טכנית את מספר הימים שהיו חלק מקודמיה, זו כהונה שלמעשה כבר נגמרה. עכשיו, אני אומר את זה עם כוכבית, כי לא בטוח שליז טראס תסיים את תפקידה, תתפטר או תודח, יש כאן הרבה אלמנטים והרבה שיקולים שצריך לקחת בחשבון, רובם גם פוליטיים אגב, אבל זה ברור שליז טראס כבר לא מנהלת את בריטניה, לא מנהלת את העניינים, היא נבחרה על ידי פעילי המפלגה השמרנית בחזון כלכלי של צמיחה כפי שהגדירה אותו, של הגדלת הגרעון, של הלוואות, הכל כדי לקצץ במיסים.
שהיא עשתה תוך 10 ימים איזה מין קמיקזה, קדימה, אחורה, חזרה בה, פיתרה, מינתה שר אוצר חדש, עשתה בדיוק את ההפך ממה שהיא הבטיחה.
נכון, לא הייתה לה ברירה, לא הייתה לה ברירה, ואני חושב שהדבר המעניין הוא שאנחנו רואים פה שני דברים. א', אנחנו רואים מה גורלן ומה טיוון של החלטות והבטחות פופוליסטיות, כי כבר בקמפיין אמרו לה, אין, זה לא ויזבילי, זה לא, אין שום הצדקה או יכולת כלכלית לעשות את מה שאת אומרת בתקופה כזו, והיא תקשה, והיא למדה על בשרה שזה באמת נכון. והדבר השני, את יודעת, אנחנו רואים פה ראש ממשלה שהחליפה את בוריס ג'ונסון, נבחרה על ידי פעילי המפלגה השמרנית, לא על ידי הציבור כולו. ומה שהיה לנוח ועבד לה כשהיא הבטיחה לכמה עשרות אלפי חברי המפלגה השמרנית, לא עובד ברמה הלאומית, ובטח לא ברמת השווקים הבינלאומיים, זה פשוט לא עובד.
אז בואו נכנס רגע למספרים, וננסה לבדוק מה מצב המספרים בבריטניה. כלכלה שהם באמת עם מספרים שחצו את 10%, מדברים על יותר, לפני כמה שבועות דיברנו על עד 18% אינפלציה, זה מטורף, מספרים כאלה לא ראו.
נכון, ובכלל אנחנו רואים כלכלה שלמעשה חוטפת מכה אחרי מכה, כלומר אם אנחנו לוקחים את הברקזיט, זו הייתה מכה אנושה לכלכלה הבריטית, שגם תומכי הברקזיט אמרו, חלק מהקמפיין שלהם היה, אנחנו נספוג את המכה הזו בדווח הקצר לטובת הפוטנציאל האדיר שלנו בדווח הארוך. אז אפשר עוד להתווכח ולומר האם אנחנו עדיין בדווח הקצר, והאם עדיין מתנהלים לפי התוכניות של תומכי הברקזיט, אבל זו לא הייתה המכה היחידה, כי הגיעה הקורונה שפגעה בבריטניה, והגיעה המלחמה ברוסיה שפגעה בבריטניה, ועכשיו הכאוס הפוליטי שפוגע בבריטניה, והאינפלציה זה רק צד אחד של המשברים שאנחנו חווים כאן.
אלעד, איפה אזרח הבריטי מרגיש את זה ביום-יום שלו?
בכל מקום. הוא מרגיש את זה, ואני יכול לומר לך גם על עצמי, גם אני מרגיש את זה כשאתה הולך לסופר, בטח כאשר אתה מקבל את חשבונות החשמל והגז, אתה מרגיש את זה בכל דבר, בתשלומים שאתה צריך לשלם לספקים, למוסדות, אפילו לבילויים, למסעדות, הכל, הכל, הכל התייקר סביב 10%, ושוב, הצפי שזה רק ילך ויעלה, ואני אגיד לך עוד דבר, שהוא באמת חסר תקדים, אם חושבים עליו, מדברים כאן ברצינות תהומית, על הפסקות חשמל יזומות, בין 3 שעות בערך, משהו כזה בחורף, אם לא יצליחו לגשר המשבר האנרגיה.
אגב, גם בגרמניה, כן, זה בדיוק, וגם בגרמניה דיברו על זה, וזה עדיין לא המדינות היחידות באירופה. הנזק בגדול לכלכלה הבריטית, מעבר לכיס של כל אחד מהאזרחים?
אז תראי, עכשיו אנחנו מתחילים לראות איזושהי סוג של בקרת נזקים. כלומר, ברגע שנכנס ג'רמי הנט כשר האוצר החדש, שגם צריך רגע להבין מה קרה פה. ראש ממשלה חדשה, 6 שבועות בתפקיד, הציגה מהפכות תקציביות, בתוך ימים נאלצה למעשה למנות שר אוצר חדש, שלקח את כולן וזרק אותם לפח.
כן.
זה דבר שהוא דרמטי בכל קנה מידה. אז עכשיו המשק מעט מתחיל להתייצב, עדיין אין אמון בליסטרס, ולכן חלק מחברי המפלגה השמרנית ממש מתארים אותה כמי שיושבת בדאונינג 10 מתחת לשולחן, רועדת מפחד ולא לא, לא מקבלת שום החלטה.
ברווזים, ברווזים, כן.
נכון, רוצים שהיא תלך, רוצים שהיא ממש תוחלף. שוב, יש עם זה בעיות אחרות, אבל מתחילים קצת כן לתקן חלק מהנזקים שעשה המיני תקציב שהיא הציגה, אבל אין ספק שאנחנו רואים כאן משבר שהוא הרבה יותר גדול, שוב, הוא גורר עליו כבר שורה של משברים, וכל זמן שאנחנו לא נראה תיקון למשבר הפוליטי בבריטניה, סביר להניח שגם הכלכלה לא תצליח לשקם.
טוב, אלעד, אצלנו הגז יותר זול, תחזור לפה.
אין ספק. אנחנו שוקלים את זה, אם זה ימשיך לעלות, זה בהחלט נשקל.
יפה. טוב, יהיה גם מי שירצה להחליף אותך, אלעד שמחיוב בלונדון. תודה רבה, אלעד.
תודה.
שלום, להתראות. פרסומות, תכף בורסה. נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות אנליסט. אהלן, נועם.
אהלן, ענת.
שלום, שלום. מאוד מעניין לנו. קודם כל, אצלנו נגמר היום בצבע ירוק. תן לנו קצת מספרים.
כן, מדע תל אביב 35 עולה באחוז ושתי עשיריות. מדע תל אביב 90 עולה באחוז ושש עשיריות, בולט מדד הבנקים, עלייה של כמעט 2.6 עשיריות.
אוקיי, עכשיו בואו נלך למקור, וזה וול סטריט, כששם יש מסחר מטורף, עצבני, קיצוני, לשני הצדדים.
כן,
למה זה?
נכנסנו למוד של איזו רכבת הרים, יום 50%+3%, יום 60%-3%, אתמול 2-3% עליות, היום עוד 2%.
שצריך לציין שעונת דוחות התחילה, והיא לא רואה בכלל.
אז שני דברים אפשר לציין. אחד, עונת הדוחות שהתחילה עם הבנקים, והבנקים כרגע לא רואים מעטה, ואפילו רק נהנים מהסביבת ריבית העולה. אז כל עוד אין האטה והבנקים לא נענשים עם עלייה בהפרשות והעסק מתרחב ועלייה בהיקפי אשראי וריבית יותר גבוהה, אז זו כבר פתיחה לא רעה לעונת הדוחות, דבר אחד שדוחף.
אבל הקיצוניות הזאת מכאן לכאן.
נכון, אבל הדבר השני אולי זה שזה קצת קשור בריאה רחבה, הבריטים התעשתו על עצמם, החליטו לבטל את הורדת המיסים שתוכננה, לכאורה מה לבריטים עכשיו והורדת מיסים, השווקים מאוד נלחצו מהורדת המיסים הזאת, ראו עלייה בגרונות, לא מספיק שלבריטים יש אינפלציה של 10%, ריבית דולרית עולה שמפחקת את הלוחות.
מה זה החליטו? לא הייתה לה ברירה, גברת יושבת כמו שאלת שמחה יוב תיאר עכשיו ומשקשקת מתחת לשולחן.
יפה.
מאוימת להיות מפוטרת על ידי השמרנים, האנשים שלה.
יפה, אז החלטה בשביל פוליטיקאים ככה להתהפך מהר, זו החלטה והשווקים אהבו את זה, זה פתאום, זה לא שלבריטי מחכה איזה משהו טוב כלכלי כרגע בעת הנראית לעין, בסביבה של היתה ועדיין המלחמה ועלייה באנרגיה וכו', אבל לפחות הפאניקה הזאת והסיכון הספציפי ועלייה בגרונות, את הפאניקה הזאת נבלמה, אז לפחות השווקים אהבו את זה וראו את זה קצת בצד של היציבות הכוללת. בצד הכלכלי הרגיל אין כרגע סימנים להאטה בארצות הברית, כמה שזה נשמע מפתיע, אבל כן רואים כבר ניצנים מסוימים, האטה בריבית, עלייה בריבית המשכנתאות, ריבית המשכנתאות ארצות הברית עלתה ל-7% ל-30 שנה, זה כמובן יביא להאטה בהמשך, זאת אומרת, השווקים מניחים שנראה כנראה ברבעון הקרוב, כבר אי אפשר יהיה לברוח, נראה כבר את הקשר בין הריבית להאטה הכלכלית, אבל יכול להיות שהיא נתפסת כחיובי, האטה היא לא דבר רע, זה אומר שהריביות שעולות, יש להם באמת אפקט. עד עכשיו לא כל כך ראינו אותו. מעלים ריבית והמקרו טוב.
בוא נקווה, יש לנו עוד יום מחר.
אבל יום חג שמח בסך הכל, גם בשווקים.
אחרי חג שמח, יכול להיות
שזה, חג,
שזה התפנית, okay. סבבה. נועם רוקח, תודה רבה.
ביי.
תודה. אנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיקה מלי בנימינוב. על השידור איתנו איציק אהרון, בדיגיטל שני רומנו, דוד זבולוני ומאור רטה. מחר נהיה כאן ב-4, בן כספית ואריאל דן, חבריי שלום.
שלום, שלום.
גזלתי לכם עוד 3 שניות כדי להגיד שהבורסה מקבלת את בן בשמחה, בצבע ירוק.
אני שמח פחות.
אחרי החגים שמח לכולכם.
בסדר? הוא קצת מזל טוב, כי כבר שרו לו בבוקר שיר. להתראות מכולם פה. ביי.